אני רציתי היום לדבר על חודש תמוז באופן כללי. נתחיל מפרק ברמב״ם בספר מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק חפתית. הרמב״ם הולך ומפרש כאן את הדברים שהתורה באה להוציא מהם. אותם דעות שהם היו הדעות שאברהם אבינו נלחם בהם והשתדל לעקור אותם מהשורש. אברהם אבינו היה זה ששיבר, ניתץ את אותם עבודות זרות, וממנו התחיל המהלך של תורה. שם התחיל המהלך של תורה. אז כתוב כאן ברמב״ם על איזה אמונות גדל אברהם אבינו, ושורש הדברים הוא שמתוך כך הרמב״ם לא מתעסק בדברים האלה לשם עצמם, אלא הוא מתעסק בדברים האלה כדי לעמוד מהם על דברי תורה. כל החלק הזה, או חלק גדול ממנו, עסוק בטעמי המצוות, וחלק גדול מטעמי המצוות זה להוציא מדעות נכזבות, מדעות כוזבות, מדעות לא נכונות. אז כדי להוציא, התורה באה להוציא, להפוקה, מדעות שקר בקיצור, מדעות כזב. אז צריך ללמוד, להכיר את אותן דעות שהתורה נלחמת בהן, שהתורה יצאה כנגדם. התורה מתכוונת, כן, מתכוונת להוציא, להפוקי מהדעות האלה. אז כתוב כאן, אני אקריא כמה קטעים בדברי הרמב״ם, והדברים הם מאוד מאוד תמוהים. אני רוצה, הם מאוד תמוהים, שמדובר פה כאילו שנלחמים ב... זה נראה כאילו שנלחמים בדברי הבל. נלחמים ב... פשוט בדברי הבל, פשוט בשטויות. וזה דבר שהוא לא ייתכן. צריך היה, כן, צריך היה ענק כמו אברהם אבינו כדי להילחם ב... ידוע שאברהם אבינו עליו השלום גדל באמונת הצבא, צדי א' ב' ה', ככה זה כתוב פה, צדי א' ב' ה', צבא. זאת אמונה של עמים, אותם עמים שהם באותם זמנים. העמים האלו הם עמים שהם היו עובדי עבודה זרה, כן, בדעתם שאין אלוה רק הכוכבים. הכוכבים הם האלו ש... בקיצור, וכשעודיעך בפרק הזה ספרי הם הנמצאים עתה בידינו, אשר נעתקו ללשון הערב, ודברי הימים שלהם הקדומים, ואגלה לך דעתם מהם וענייניהם. אז הרמב״ם מתעסק בלבאר את הדברים האלה, ובהמשך אז הוא מגלה שכדי להוציא מהדעות האלה, אז אברהם אבינו בא לעולם, וכמה וכמה חלקים ממצוות התורה באו כדי להפוקה, כדי להוציא מטעויות שהם השרישו. שכאילו האמונה הזאת, המין נכנסה, התרבות הזאת השרישה. וכל מה שהם השרישו, אתה צריך לעקור את זה מהשורש. בין יתר הדברים, כתוב כאן, וזה נשמע כל כך דבר בטל, דבר חסר ערך, חסר שחר, דבר בטל לגמרי. אז הוא כאן מעריך בכל מיני דברים, דברי כזב, כל מיני שטויות. טוב, זה כן. מי שיתעסק בזה ילמד את זה, מה שנוגע לענייננו. ובספר ההוא יש עוד סיפור אחד, והרמב"ם מצא לנחוץ להעתיק את זה ולהביא את זה. כמו שאמרנו, כל מה שהרמב"ם מביא כאן זה כדי ללמד אותנו דברי תורה, כדי להסביר לנו, לבאר לנו מה היה העניין של אברהם אבינו, מה אברהם אבינו חידש, מה הוא עשה, מה הוא פעל, וכמה וכמה דיני התורה באים להוציא מהדעות האלה. אז בין יתר הדברים כתוב כאן מין דבר כזה, סיפור. ובספר ההוא סיפר על איש מנביאי עבודה זרה, שהיה שמו תמוז. היה בן אדם שקראו לו תמוז. אדם שקראו לו תמוז. קרא המלך, הוא קרא את המלך שהיה, שהוא היה אצלו. זה מדובר פה על, בזמן של אברהם אבינו. קרא מלך, קרא את המלך, לעבוד את, את שבעת הכוכבים ואת י' ב' המזלות. והרגו המלך ההוא הרג משונה, והרג אותו במיטה משונה. וזכר, ככה מספר אותו ספר, אותו ספר שאברהם אבינו יצא להילחם נגדו. אותו ספר, אז הוא מספר, שליל מותו התקפצו הצלמים מקצות הארץ אל האיכל אשר בבבל, אשר לצלם הזהב הגדול, אשר הוא צלם השמש. אז כל הצלמים התקפצו ביחד, ככה מספר אותו אחד. אותו ספר מספר את הסיפור הזה, שכל הצלמים התקפצו אל האיכל הגדול, שהוא לצלם הזהב הגדול, והוא צלם השמש, שזה הצלם הגדול של כל הצלמים. והיה הצלם ההוא נתלה בין השמיים והארץ, ונפל באמצע ההיכל. והצלמים כולם סביבו, והתחיל לענות על התמוז. הוא התחיל לפקוט על אותו תמוז, שהמלך הרג אותו הרג משונה. אז הוא בכה עליו, אותו צלם גדול, וכל הצלמים כולם השתתפו בתענייה וענייה, בבכי הגדול הזה. ולהגיד מה שקרה, והצלמים כולם בוכים ומקוננים כל הלילה. וכעלות השחר עפו הצלמים ושבו להיכליהם בכנפות הארץ. והיה זה מנהג מתמיד בתחילת יום מחודש תמוז, יקוננו ויפקו על תמוז ויספדו עליו ויענו בני אדם. זהו הנשים שכתוב בספר יחזקאל, הנשים המבכות את התמוז. אז היה זה מין עבודה זרה, עניין שנמשך להרבה הרבה שנים, מאברהם אבינו עד יחזקאל יש המון זמן. המון זמן. ואלה הם הנשים המבכות את התמוז, אותם נשים שמבכות עדיין, כן, שם אצל, בזמן יחזקאל, מבכות את התמוז. והסיפור עתיק, מאוד עתיק, עתיק יומין. היה אדם שקראו לו תמוז, ואותו אדם משמע שיש לו קשר לחודש הזה. החודש נקרא כך, והאדם נקרא כך. ושמות החודשים עלו עמהם מבבל, כך הרי כתוב בגמרא. אז זהו שם של חודש שהוא בעצם כאילו על שמו של אותו אדם. מה הרמב"ם מביא את זה? שמה זה נוגע? איזה מין? זה נשמע כמו סיפורי הבל. ומה הדבר הזה? במה הדבר הזה מצטרף? באיזה אופן שהוא לדברי תורה? מה זה עושה פה? מה זה עושה פה? מה זה עושה? למה צריך לברך ברכת התורה לפני שקוראים את הפרק הזה במורה נבוכים? מה זה? מה העניין? אז כך, כאן כתוב שהיה בן אדם, שהאדם הזה הוא הצד שכנגד, הוא כנראה היה בזמנו של אברהם. והוא היה הצד שכנגד, כן, זה לעומת זה עשה האלוקים. אברהם אבינו היה אברהם אבינו, והוא היה אותו אחד שקרא לכל באי עולם, צירף את כל באי עולם וקרא להם לעבוד עבודה זרה. אז מי שבא לעקור את העבודה זרה מהעולם, זה אברהם אבינו, ואותו אדם הוא רחמנא יצילנו, בר מינן, המקביל לו בצד שכנגד. המקביל לו בזה לעומת זה עשה האלוקים. הוא המקביל לאברהם אבינו בצד ההוא. הוא האחד הזה, ואותו אחד הרג אותו המלך. זה סיפור, הרמב"ם מביא את זה, והרמב"ם מביא את זה בספר, שהספר הזה הוא ספר שמבאר סודות התורה, כמו שכתוב ברמב"ם. וצריך לשים לב לכל מילה, וצריך לשים לב לכל פרט, וכל פרט מגלה לנו עומק מיוחד של דברי תורה. מה פה הסיפור? מה זה? איזה מין עניין זה? איזה מין עניין זה? כך, נתחיל קצת לנסות להבין. דבר ראשון, אותו אחד, אותו איש שהחודש נקרא על שמו. אז הרי זה לא פשוט. זה לא פשוט. בחודש הזה, אז זרעו של אברהם עבדו עבודה זרה. התחילו לעבוד עבודה זרה. זה קרה בחודש הזה. בחודש הזה, זרעו של אברהם, בפעם הראשונה, זרעו של אברהם כולו, חוץ משבט לוי, עבדו עבודה זרה. אז זה כבר לא כל כך פשוט. זה כבר לא סתם דברים באלמה. כן. זה לא כל כך פשוט. בחודש הזה קרה משהו. בחודש הזה כלל ישראל עבדו את העגל, וזה עוד היה אחרי מתן תורה, וכלל ישראל ככלל ישראל עבדו את העגל. מהטעם הזה נשתברו הלוחות, מהטעם הזה כלל ישראל הגיע לסף, לסף חיסול, לסף כליה, לסף שיותר לא יהיה בעולם זרעו של אברהם. הניחה לי, ואיחר אפי בם ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא ביקש. זה מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו. הניחה לי. תן לי ואעשה את מה שאני חפץ. ואיחר אפי בם ואחלם ואעשה אותך לגוי גדול ועצום. זאת אומרת שהיה כאן משהו. יש כאן איזשהו זה לעומת זה. יש כאן זה לעומת זה. זאת אומרת, זה הרי מובן. שהקדוש ברוך הוא אומר ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. אז משה רבינו לא כזרעו של אברהם יזכה לזה, אלא משה רבינו בזכותו יזכה לזה. לכן משה רבינו אמר לבורא העולם, אם כיסא על שלוש רגליים לא יכול לעמוד, אז על רגל אחת בוודאי הוא לא יעמוד. זאת אומרת, אותו כיסא שיעמוד על רגל אחת, אז הוא כבר לא יעמוד על שלושת הרגליים, הוא כבר יעמוד על הרגל האחת. אז הכוונה היא ואעשה אותך לגוי גדול, פירוש שההתחלה החדשה כבר לא תהיה מהאבות. דהיינו, זרעם של האבות קלה, חלילה, זה מה ש... כן. לכאן זה הגיע. לכאן זה הגיע. והדבר הזה קרה, זה קרה בחודש הזה, זה קרה בתמוז. אז יש כאן, זאת אומרת, באמת יש כאן גילוי עמוק מאוד של דברי תורה. יש כאן גילוי שבאמת מגלים לנו כאן, מלמדים אותנו כאן דברי תורה. כאן בעניין הזה אז אני רוצה קצת לנסות להרחיב, בית, חודשי השנה, 12 חודשי השנה. אז הם מכוונים, כמובן, כל חודש הוא מזלו. כיוון שהחודשים שלנו הם חודשי הלבנה, החודשים שלנו הם חודשי הלבנה. והמזלות הם המהלך שלהם הוא לא מהלך שיש לו איזושהי שייכות ללבנה. אז לכן המזלות של כלל ישראל, מזלות שלנו, החודשים עם המזלות שלהם, אז הם שונים. כן, הם שונים. הם לפעמים זזים באופן משמעותי מאוד. כי המזלות שכל העולם כולו חי במערכת המזלות של העולם כולו, אז היא פועלת לפי שנת החמה. ושנת החמה מתחלקת ל-12 מזלות, וכל מזל 30 יום. ואלו הם המזלות, ככה זה, זה. 30 יום ועוד משהו, כן. כך שפחות או יותר, כן, פחות או יותר. אז שנת חמה, כשהיא נגמרת, אז יחד איתה נגמרות המזלות. נגמרים המזלות. זאת אומרת, נגמר מחזור של המזלות, והכל מתחיל מחדש. אנחנו, מערכת החיים, סדר החיים שלנו הוא חודשי הלבנה. סדר החיים שלנו הוא חודשי הלבנה. כיוון שהחודשים שלנו הם חודשי הלבנה, החמה אין לה בכלל חודשים. אין חודשים לחמה. לחמה אין חודשים. החודשים היחידים שהם נמצאים בטבע העולם, חוץ מחודשי הלבנה, דהיינו, הלבנה שהיא מתחדשת, והיא עולה, והיא יורדת עד שהיא נגמרת, וזהו 29 יום וחצי. תמיד, כן. זה באופן קבוע. 29 יום וחצי. זהו חודש של הלבנה. המזל הוא ארוך יותר. לפעמים ביום, לפעמים קצת פחות ביום, לפעמים קצת יותר ביום. יותר מיום. אבל המזל ארוך יותר. קצת יותר ארוך. בהצטברות של זמן זה משמעותי מאוד. ועל כל פנים, החודשים שאנחנו חיים אותם, והחודשים האלה הם מכוונים כנגד י' ב' המזלות. זה דבר שהוא גם כתוב בתורה. אף על פי שכשנסתכל בדרך הטבע, אז הדבר לא מדויק. זה פשוט לא מדויק. חודש תמוז כשהוא מתחיל. אז חודש תמוז כשהוא מתחיל, אז זה לא צריך להיות מכוון. זה לא צריך להיות מכוון לנקודת ההתחלה של מזל סרטן. לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים זה קורה. קורה דבר כזה. אבל אז, כשקורה דבר כזה, השלושה חודשים אחר כך, אז החודש כבר לא יתחיל בתחילת המזל. ההקבלה הזאת היא חלק ממה שנקרא אין מזל לישראל. זאת ההקבלה. ההקבלה הזאת של החודשים שלנו למזלות של העולם, שהדהיינו שהמזלות של העולם אצלנו הם מתפקדים לפי חודשי הלבנה, שמצד טבע העולם, אז הדבר הזה הוא חסר שחר. אין לזה שום, זה דבר בלי, אין מציאות כזו. אין מציאות כזו. דהיינו, 30 יום של הלבנה הם לא מתאימים לאותם 30 יום פלוס, קצת יותר, לאותם 30 יום שכל מזל עולה מחדש. זאת אומרת, אחרי 30 יום עולה מזל אחר. כך שאותו גלגל מזלות, שמתגלגל בעולם, אז הוא לא חל עלינו. הוא לא חל עלינו. משום שהמזלות האלה צריכים להיות מתאימים לחודשים שלנו. החודשים שלנו הם חודשי לבנה. ומזל שייך לחודש. כך כתוב. זה עוד כתוב בספר יצירה שנתחבר על ידי אברהם אבינו. שכל חודש וחודש יש לו את מזלו שלו. והמזלות האלה של החודשים שלנו מקבילים למזלות של העולם. אבל זה מקביל באופן מאוד מאוד לא מדויק. וזה מזל החודש. אדם יכול להיוולד בחודש מסוים, ומזלו הוא לא המזל של אותו חודש מבחינת מבחינה עולמית. אף אחד לא מתחשב בצורה הזאת. אבל מי שחי את החיים שלנו ואותם בלבד, אז זה חייב להיות אין מזל לישראל. אין מזל לישראל, משום שלישראל חייב להיות שמי שנולד בתמוז, אז מזלו סרטן. וזה מזל החודש. מזלו סרטן. אז כך צריך להיות. ממילא זה הפירוש שאין מזל לישראל. משום שהמזלות לא עובדים כך. הם לא עובדים לפי החודשים שלנו. אז נמצא שזה זז. יש מזל. יש מזל. אבל זה מזלו של החודש, והחודש הזה הוא שלנו. כך שמערכת המזלות שלנו היא שונה מהמערכת של העולם. זאת מערכת אחרת. וזה חייב להיות כך. ממילא מן ההכרח, עוד פעם, מן ההכרח שאין מזל לישראל. אותו מזל שחל על כל אחד ואחד בעולם, על כל אחד מבאי עולם, המזל הזה לא חל עלינו. כי אנחנו חיים בחודש אחר. כל מי שחי את חייו בצורה כזאת, שאין בינו ובין כל גויי הארצות שום הבדל, אז כמובן שהוא שם את עצמו תחת אותם מזלות. אז הוא נמצא תחת המזל. אבל מי שנמצא תחת המזלות של החודשים שלנו, אז הדברים משתנים. הדברים באמת משתנים. עכשיו כך, המערכת היא כזאת, כך נראית המערכת באופן כללי. המערכת היא כזאת, החודשים הם מכוונים, החודשים מכוונים כנגד כמה דברים. יש 12 חודשים בשנה, 12 חודשים יש בשנה, 12 חודשים יש בשנת לבנה. יש 12 חודשים, כי יש 12 חודשים טבעיים, באמת. 12 החודשים של האומות, אלה ששנתה משנת חמה, אז החודשים שלהם זה המזלות. דהיינו עליית המזלות, אבל החודשים שלנו הם חודשי לבנה, כמו שאמר. אז ברור. יש מערכת גדולה, כן, מערכת שלימה, שהיא מקבילה זו לזו, מערכת של 12, 12. אז יש 12 חודשים בשנה, יש 12 איברים עיקריים בגוף, יש 12 כוחות בצורת אדם. כוחות כמו כוח דיבור, כוח ראייה, כוח שמיעה, כוח הילוך, כוח עשייה, כוח מעשה, ועוד כמה וכמה כוחות. כן, זה מגיע ל-12. וזה הולך ונמנה שם באותו ספר יצירה שנתחבר על ידי אברהם אבין. ה-12 כוחות באדם, 12 איברים מרכזיים, כגון עיניים, רגליים, ידיים. אלה הם האיברים העיקריים. זה מגיע גם את זה, זה נמנה 12. ואותם 12, אז הם מקבילים ל-12 החודשים. ככה זה, 12 החודשים. הם גם מקבילים, כמובן, הם מקבילים גם לשבטים, גם הם 12. והם מקבילים מקבילים. הם גם מקבילים ל-12 הצירופים האפשריים של שם י' ק' ו' ק'. יש 12 אפשרויות לצרף את השם. ככה זה. כל מילה בת 4 אותיות. כל מילה בת 4 אותיות. שהאותיות שלה נפרדות, כן, שונות זו מזו. אז יש לה 24 צירופים. ככה זה הכלל הגדול. הצירופים של מילים, כן. צירופים של מילים, של אותיות שמרכיבות מילה. אז כל תיבה בת 4 אותיות, יש לה צירופים כמספר 1 כפול 2 כפול 3 כפול 4. אם יש עוד 1, אז זה כפול 5, וכן הלאה וכן הלאה. גם זה כתוב בספר יצירה. גם את זה אברהם אבינו טרח לכתוב בשבילנו. גם זה כתוב בספר יצירה. שני אבנים בונות שני בתים. דיינו, מילה בת שתי אותיות יש לה שני צירופים. מילה בת שלוש אותיות יש לה שישה צירופים. מילה בת ארבע אותיות יש לה 24 צירופים. כיוון שבשם הוויה אז יש אות אחת כפולה, אז זה מחייב לחתוך את זה לחצי. כך זה בכל אופן. כך זה, זה המצב. אז יש 12 צירופים לשם הוויה ברוך. 12 צירופים. 12 הצירופים האלה, כל אחד ואחד מהם מאיר בחודש אחד. ואלה הם 12 הצירופים. אלה 12 הצירופים של שם הוויה, אלה 12 הכוחות בנפשו של אדם, 12 האיברים הבולטים, 12 השבטים, שבדרך כלל ההכרעה של האריזה, וכך ההכרעה של הגר"א גם, שמונים את החודשים לפי הדגלים. מתחילים בדגל מחנה יהודה, שהוא ראשונה יישאו, אחריו עוברים לדגל מחנה ראובן, וככה מונים את החודשים. באופן שניסן שייך ליהודה, אייר שייך לישכר, סיוון שייך לזבולון, תמוז שייך לראובן, אף שייך לשמעון, אלול שייך לגד, אלה הם חודשי הקיץ. אלה הם שני הדגלים הראשונים, דגל מחנה יהודה ואחר כך דגל מחנה ראובן. אלה שניים יישאו, שניים יישאו. וזהו הסדר. זהו הסדר. כל חודש יש בו כוח מסוים של צורת אדם, שהכוח הזה הוא כוח שיש לו שליטה בחודש הזה. אם לטוב, אם למוטב, אם לרע. לכל כוח יש לו שליטה בחודש המסוים הזה. עכשיו, אני רוצה לחזור, ללמוד את העניין הזה. אם למדנו שבחודש הזה, כן, החודש הזה, וזה גם שמו, אז בחודש הזה קרה מה שקרה, וזרעו של אברהם, דהיינו אברהם אבינו, קיבל את המכה הגדולה, המכה הגדולה ש... כלל ישראל קיבל, זרעו של אברהם קיבל, שבחודש הזה, חלילה, אם אפשר להגיד כך, אז בחודש הזה ניצח הצד שכנגד. הצד שכנגד ניצח. דהיינו, אותו אחד שהוא היה בלעומת זה של אברהם, הוא ניצח. זה החודש שלו. והוא ניצח בחודש הזה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות כעת? אנחנו זרעו של אברהם, אנחנו צריכים להחזיר את הדברים לתיקונם. אנחנו צריכים להביא את הדברים להחזיר את הדברים לשורשם. ניסן, ניסן, זהו החודש של נקודת ההתחלה. כאן מתחיל כלל ישראל. דהיינו, זרעו של אברהם, כאן יוצא לגילוי, יוצא לגילוי, מתגלה. אז החודש הזה, צירוף השם שלו, כמובן, זה השם כסדרו, השם כמו שהוא. השם כמו שהאריזה לא אומר. זהו השם שיוצא מהפסוק ישמחו השמיים ותגל הארץ. זהו שם הוויה כמו שהוא. ראשי תיבות של הפסוק ישמחו השמיים ותגל הארץ. ושם, אז הכוח שמתגלה שם, זה כוח הדיבור. זה כוח הדיבור, זהו כוח הגילוי. אז כלל ישראל יוצא, ולכן בחודש ההוא צריך לספר, להגיד, לפרסם, לגלות. מה שמעניין אותנו כעת זה המקביל בתמוז. בחודש תמוז, אז השם שמאיר בחודש תמוז, הצירוף שמאיר בחודש תמוז, זה הוויה הפוכה. דהיינו, כי וו, כי יוד. זה מודפס בכל סידור היום. היום אין פה שום... ברוב הסידורים זה מודפס. גם בסידורים נוסח אשכנז. הצירוף שיוצא מסופי התיבות של מה שאמר המן, וכל זה איננו שווה לי. הצירוף שיוצא מהפסוק הזה, זהו ההפך מניסן. ההפך הגמור, זאת אומרת, אחורה. הולך בכיוון נגדי, הולך בכיוון הפוך. הולך כאילו, חוזר בו. כאילו, מה שנתגלה, אז זה מתהפך. מה שהגיע אלינו כאילו פורש מאיתנו, עוזב אותנו, הולך לכיוון נגדי. וכל זה וכל זה איננו שווה לי. ככה אמר אותו רשע, ככה אמר המן. אנחנו מבינים, משמעות הדברים, עוד פעם, משמעות הדברים עבורנו היא, יש חודש אחד שבו כביכול מתגלה בעולם שם הוויה. דהיינו מתגלה בעולם, מי מנהיג את העולם, מי ברא את העולם, מי מנהיגו ומי הוא זה, כן, שהוא שליט בכל. והכל שלו. זהו חודש ניסן. זהו החודש של יציאת מצרים, ואז, כביכול, הכל נתגלה. הכל נתגלה, נתגלה באופן הברור ביותר. בחודש תמוז, אז הכל... הכל התהפך, הכל חזר אחור. הכל חזר אחור. כביכול, כל מה שנתגלה חזר חזר ונעלם, חזר. זה מה שאומר לנו, כן? צירוף שהוא הפוך. צירוף שהולך מהסוף אל ההתחלה. צירוף שהולך מהסוף להתחלה, זה הכוונה שהוא הולך אחורה. הולך לאחור. הולך מגילוי לסתימה. מגילוי לאי-גילוי. מגילוי, דהיינו, מאור לחושך. דבר שהוא כסדרו, אז הוא הולך ומתגלה. דבר שהוא ההפך מסדרו, הפוך, אז הוא הולך ומסתתר, הולך ונעלם, הולך ונסוג. אלה הם שני צורות הגילוי. ננסה, נבדוק לרגע את ה... נבדוק לרגע לכמה דקות. במסגרת הצרה שלנו, מה המשמעות של בכל זה איננו שווה לי? מה משמעות המילים? וכל זה איננו שווה לי, שזהו הפסוק שמגלה לנו את הצירוף של חודש תמוז. מה הוא אמר שם, אותו רשע? מה היו דבריו? מה הוא התכוון לומר? אז הוא אומר דברים מפורשים. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו, את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת אשר גידלו המלך, ואת אשר נסעור מעל כל השרים. הוא מספר את כל ה... כל מה שקורה איתו, את כל השפע העצום שנפל עליו, נשפך עליו בשפע כל כך נורא, הכל. אבל הוא אומר, והדברים כתובים בתורה, דהיינו הדברים האלה הם אמת לאמיתה, וכל זה איננו שווה לי. אין לי כל זה איננו שווה לי. איננו שווה, הוא מתכוון להגיד שזה גם פרוטה לא שווה. הוא מדבר פה על כבוד עושרו ורוב בניו, וכל מה שגידלו המלך, וכל מה שנסעור, על כל מה שהיה לו. כל מה שהיה לו, שזה היה משהו. כן? והעושר שלו, כמו שחזל מספרים, אז הוא היה, גם הוא היה פנטסטי. פנטסטי. אוצרות כוח. הגיעו לידיו של אותו רשע. אז כבוד עושרו זה כבוד עושרו של ממש, רוב בניו, גידלו המלך, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך היו קוראים ומשתחווים לו. זה משהו שקשה למצוא עוד אדם בכל הבריאה כולה, שהגיע לכאלה דברים. הגיע לכל טובו של העולם היה בידיו. האדם הזה מייצג את כל הטוב כאילו שיש בעולם הזה. כל מה שאדם צריך, כל הטוב של העולם הזה היה בידה. הכל. וכל זה איננו שווה לי. כלומר, זה לא שווה פרוטה. אין לזה שום שווי. איננו שווה לי. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, אני צריך רק לראות אותו. אני רואה אותו. כן. בזה אני מאבד את הטעם בכל העולם הזה כולו. אני מדבר פה שוב, אני מדבר פה על מקסימום, על מקסימום. אדם שקיבל שפע כמו שאף אחד לא קיבל לפניו. מסתבר שגם לא אחריו. שפע. היה לו הכל. הכל. ושום תלונה לא הייתה לו. שום תלונה לא הייתה לו. שום דבר לא העיב את כל הכבוד עושרו, את כל הרוב בניו, את כל הגידלו, את כל הנסעור, את כל הדברים האלה. לא היה שום דבר שיעיב. שום דבר. טוב במקסימום האפשרי. וכל זה לא שווה כלום בזמן שהוא רואה את מרדכי היהודי בשער המלך. יש עוד משהו, כן, יש עוד חדה לטיבותה פה, אני מתכוון לטיבותה בשבילו. יש עוד משהו. זה כבר היה אחרי שנכתבה איגרת, אחרי שכבר יצא דבר מלכות. יצא דבר מלכות. וזה נכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. את כל היהודים. זה כבר היה כתוב וחתום. וסגור. ועדיין אותו רשע, אין לו שום טעם בשום דבר מכל הדברים שיש לו, שהם כל טובו של העולם. כל הדברים שיש לו, עדיין אין לו בדברים האלה שום טעם. כל עת שהוא רואה את מרדכי היהודי שכבר נגזרה עליו גזרת מיתה, הוא כבר עומד למות. אומרת, כבר אין לו י"ב חודש לחיות. הוא עומד למות. אז עד כדי כך, עד כדי כך, יש כאן משהו בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. אז נתבונן בזה רגע. רגע להתבונן בזה. כל אחד מבין, כן? כל מי שמתבונן מבין. כיוון שלא היה בעולם, כן? לא היה בעולם אדם שכל טוב העולם היה בידו עד כדי כך, ולא היה בעולם אדם שריכז בידיו כל כך הרבה כוח וכל כך הרבה שלטון, כל כך הרבה שלטון. על 27 או 100 מדינה, מדובר פה על מלך בכיפה, מקצה העולם ועד קצר. אז אדם שריכז בידו את כל הטוב של כל העולם, ואת כל הכוח שיש בכל העולם כולו, והוא, כן, הביא שתהיה גזירת מלך, להרוג, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. זאת אומרת שלא יישאר שריד ופליט לעם ישראל. ומבחינתו שלו, אז הדבר הזה נגמר. נגמר. זה כבר היה קבוע, חתום בטבעת המלך. אז כל בר דעת מבין שהשנאה הזאת, העוצמה הנוראה הזאת, כאן נמצא המקור לכל מה שאנחנו מכירים בעולם. וכאן גם נמצא קצת הביאור בדבר הזה. קצת, במשהו, נמצא כאן הביאור בדבר הזה. זה הביאור האמיתי. להבין. כאן נמצאת שנאה לא מובנת, שנאה שהיא מקלקלת את כל השורה. זה דבר שהוא לא נשמע כמו, כן? זאת שנאה כזאת, פשוט להשמיד המוני 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 בני אדם. מדובר פה על עם שלם. והדבר הזה מתקבל כחוק, מתקבל כחוק, מתקבל כדבר מלכות, מתקבל כחוק. דרך אגב, החוק הזה אף פעם לא בוטל. הוא קיים. הוא קיים, הוא נמצא עד היום. אף אחד לא ביטל אותו מעולם. האגרות השניות לא ביטלו את האגרות הראשונות. האגרות השניות אמרו רק אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל מדינות המלך, להיקהל ולעמוד על נפשם ולהילחם. אבל כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. האגרות הראשונות קיימות, הן נמצאות עד היום, הן נמצאות. יש כזה חוק, יש כזה חוק במדינה שהיה בה מלך, כן, היה בה מלך. זאת הייתה מלכות, מלכות, מלכות גדולה, מלכות שכבשה את רוב העולם. אם זאת הייתה מלכות בכיפה, אז זה היה כל העולם כולו. זאת הייתה מלכות שהייתה המלכות שוררת בכל העולם כולו, והיא קבעה את הדבר הזה כדבר מלכות, כחוק. והחוק הזה לא בוטל מעולם. מעולם הוא לא בוטל. כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. לא בוצע ולא בוטל. לא בוצע ולא בוטל. אבל אם אנחנו נרצה להתבונן קצת, אנחנו, לפי ערכנו, נרצה להתבונן קצת משהו בתהום הנוראה של השנאה, ושנאה לא סבירה, שנאה שלא מקלקלת את השורה, אלא מעוותת את כל הדברים הכי פשוטים שישנם בעולם. שנאה נוראה. אחרי להשמיד, להרוג ולאבד. בסדר. גם את זה הוא עשה. הצליח גם בזה. אבל אחר כך, אחרי שהוא ניצח, אחרי שכבר הכל נמצא בידיו, והפיל פור הוא הגורל, ויצא לו גורל, והוא שמח בו. שמח בו. היה נראה לו שזה מאוד מוצלח בשבילו. ובנוסף לזה, אז כל הכבוד שבעולם, וכל העושר שבעולם, הכל נמצא בידיו. וכשהוא רואה את מרדכי היהודי, אז הדבר הזה, הוא בפרוטה לא ימכור את זה. את כל זה איננו שווה לי. מה זה? מה זה? מה זה? איך זה אפשרי? איך זה אפשרי? הרי זה כתוב מפורש. זה כתוב מפורש. איך ייתכן? איך אפשר להבין דבר כזה? איך הדבר הזה אפשרי? איך הדבר הזה אפשרי? מה שמפריע לו באמת זה שיושב כאן יהודי בשער המלך, וכל מה שיש לי לא שווה בעיניו כלום. הדבר הזה הוא חסר ערך בעיניו. זה כלום. זה בעיניו שום דבר. ממש כלום. אז מה זה שווה לי? מה זה שווה לי? זה חסר משמעות. משום שאם יש אדם כזה, והאדם הזה הוא השונא שלי, האדם הזה נמצא תחתיי, האדם הזה נמצא, כן, הוא כבוש תחת ידיי, והוא אבוד, אבוד, אין לו שום עתיד. והוא, כשהוא מסתכל עליי, אז אני רואה כמה ערכי, כמה אני שווה בעיניו. אני לא יכול. זה אני לא יכול. והאמת, האמת, זאת האמת לאמיתה. כל מי שירצה לבדוק את הסיבה האמיתית לאנטישמיות, הרי זה לא סביר. זה באמת לא סביר. זה לא סביר, אין לזה שום טעם, זה שום, זה חסר טעם. והמצב הוא, אנחנו חוזרים על זה תמיד, ואנחנו צריכים תמיד לזכור את זה, כן, כדי שלא, עוד פעם מרמים, ועוד פעם מרמים, ועוד פעם מנסים לדבר איתם שטויות. האמת לאמיתה היא, שאם אנחנו נלך ונעשה משאל אצל כל באי עולם, אז התשובה היא תהיה חד מעט. המשאל הזה הוא יצליח ב-100%, אם האנשים יענו את מה שהם חושבים באמת. עדיף שאלה לא יהיו בעולם. עדיף. מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? רוב העולם ישיבו שהם מוכנים לעזור בצורה משמעותית. מוכנים לסייע לזה בצורה משמעותית. אבל שכולם ברור להם שבלי כל אלה, כן, אז העולם יהיה יפה יותר, נקי יותר, פשוט יותר, ברור יותר, יהיה טוב יותר. זה דבר ברור. אם אנחנו לא חושבים ככה לרגע אחד, אז אנחנו שווים את זה. אז זה מגיע לה. אם אנחנו לא חושבים כך, אם אנחנו רק לרגע נדמה לנו שאנחנו יכולים להיות, כן, יכולים לשנות את זה. אם נדמה לנו שזה באיזה אופן שהוא. אבל האמת, כן, האמת, שאם מתבוננים בזה היטב, אז זה פשוט לא ייתכן. ברוך השם, כן, ברוך השם, שאנחנו מספיק שוטים שאנחנו יכולים להמשיך לחיות. אבל אילו היינו פקוחי עין יותר, והיינו רואים ומסתכלים, כן, על בדברים כמו שהם, על איבד האמת, אז היינו רואים שזה ממש בלתי אפשרי. איך אנחנו יכולים להחזיק מעמד? איך? איך אפשר?
איך אפשר להחזיק מעמד? ובכל פעם, אז קוראים ניסים, ניסים חדשים. מי שלא רואה את זה, פשוט, כן, צריך ללכת לרופא עיניים. זה לא ייתכן לא לראות את זה, זה פשוט לא ייתכן, זה אי אפשר. אז פעם קורה שזה בצורה לא טבעית, כן, בצורה לא טבעית לגמרי. פה מדובר, כולם שונאים אותנו במידה שווה. וכולם היו נאנחים אנחת רווחה גדולה מאוד מאוד, אם הייתה מתקיימת גזירת המן. או גזירת המן, או בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אם היו מתקיימים אותם גזירות שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. אנחנו חייבים לחזור על זה, אנחנו חייבים להבין את זה, אנחנו חייבים, אם אנחנו נשמע לכל מה שמפתמים, כן, לכל מה שמפתמים אותנו, כל אותם חסרי דעה שמסתובבים ומדברים, מדברים גבוהה גבוהה. אם לא נבין את זה, אנחנו לא מבינים כלום. אותם אידיוטים יצילו אותנו, כן. אבל הדברים הם חיים וקיימים בעולם. הדברים ברורים. זה ברור, 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 זה נכון כי נכון היום. עומק השנאה הזאת, עומק השנאה הזאת, זה משום שיש כאן, זה עמוק הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים להעלות על הדעת. אבל עומק השנאה הזאת נובע מהעובדה שכשאנחנו כן נמצאים בעולם, אז במידה מסוימת הם רואים את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. והדבר הזה, בדבר הזה, אז כל מה שיש להם מאבד את הטעם. ונהיה כל זה איננו שווה לי. זה לא שווה כלום. ההוא באמת לעולם לא יכרע ולא ישתחווה לי. ובאמת אני בעיניו של ההוא, כך אני מדבר בשמו של, כן, אני מדבר בשמו של הגוי, המייצג. בעיניו של ההוא, אז אני באמת אפס. אז פשוט הם לא נותנים לנו לחיות. הם לא נותנים לחיות. היה זמן. אני כבר סיפרתי את זה פה פעם. סיפרתי את הסיפור הזה ברבים, שהיה אחד ששמע את זה מפיו של אותו רשע. שמע את זה מפיו של אותו רשע לפני 65 שנה. 64, 65 שנה. מפיו של הרשע הגדול, שמע את זה מפיו ברדיו, הוא היה ייצור מטורף. וכשהוא היה מדבר ברדיו, אז הוא היה צווח במשך לפחות בין שעתיים וחצי לשלוש וחצי שעות. צווח כמו בעל חיים מהמין הפחות ביותר. ועבר בן ישיבה בשנחאי, שהוא הבין את השפה. והרדיו היה פתוח, והצרחות מילאו את הרחוב. והוא שומע שהוא צורח מתוך הרדיו. צורח. נצטרף כולנו, נבער מהעולם, בער, אני לא מתרגם במדויק. אבל זה היה התוכן. ניקח, כן, נתלקט כולנו ונבער מהעולם את אלה שלא נותנים לנו בשום פנים ואופן לחיות בשקט. לא נותנים לנו להנות מהחיים. כך הוא אמר. ואותו בחור, אותו בן תורה, הזדעזע. הזדעזע, הוא לא שמע דברים כאלה אף פעם. מה הוא אומר פה? הוא לא קלט. מה הוא אומר פה? מה הוא מתכוון? מה אני מפריע לו לחיות? מה אני עושה לו? אז הוא רץ לרבו. מיד, רץ אל רבו שהיה איתם יחד. בחזקאל לוינשטיין. ואמר לו, הרגע שמעתי. מפיו התמה של אותו רשע, את המילים האלה והאלה. אז אמר, הפעם הוא אמר את האמת. הפעם הזאת הוא אמר את האמת. המקור הוא כאן. איך ייתכן? וכל זה איננו שווה לי. פה מדובר על מישהו שאני... הוא נמצא תחת... אפשר להסתכל עליו כעל מישהו שכבר לא חי, כעל מישהו ש... כן. עדין הוא, ככה עדין. כן. מי שכבר אין לו חיים ליוד בית חודש, אז הוא כבר נקרא. כן. מישהו שכבר לא, הוא כבר לא חי, הוא כבר לא נקרא חי. דריפה אינה חיה. נגמר דינו למוות. והוא לא... הוא כבר נקרא שהוא... זה נקרא שהוא איננו. ודי בו, באותו עינינו, די בו כדי לסלק, להוציא, לעקור את כל הטעם שיש לאותו רשע במנעמי כל העולם כולו. מקסימום מנעמים של כל העולם כולו. היה זמן שהגמרא מספרת בזבחים, בדף קופתת זין, כתוב בגמרא שכשהקדוש ברוך הוא בא לתת תורה לכלל ישראל, בא ליתן תורה לישראל, אז כתוב שכל מלכי מזרח ומערב אחזתם רעדה בהיך להן. הם הרגישו זעזוע, הם הרגישו שהעולם מתמוטט, העולם לא יציב. יש משהו, יש איזשהו זעזוע קיומי, זעזוע בעצם, בכל העולם כולו. מתמוטט פה משהו. העולם כולו מתמוטט. אז הם באו כולם אל בלעם, שיבאר להם מה עולה, מה קורה פה, מה העניין, מה קורה פה. אז בלעם הרגיע אותם, אמר להם, הדבר הזה הוא בעצם, כן, בעצם, כביכול, בורא העולם נותן תורה לכלל ישראל. השם עוז לעמו ייתן, זה המסקנה של כל המסע ומתן. מלכתחילה הם אמרו לו, אנחנו חשים כאילו שמבול בא לעולם. העולם עומד להיחרב. מתן תורה יצר זעזוע בעולם, כזה שההרגשה של מלכי מזרח ומערב, שהם אלו שהם נושאים את הם אלו שנושאים על כתפיהם את כל העמים כולם. הם האחראים להם. אז אצלם הרגישות הרבה יותר גבוהה. והם מרגישים שהעולם הוא בזעזוע נורא כזה שהוא עומד להתמוטט. אז הוא אמר להם לא. מבול לא בא לעולם. הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יביא מבול לעולם. אז הם אומרים, מה בכל זאת קורה? הרי קורה כאן משהו שאנחנו חשים זעזוע שהעולם הסף התמוטטו. אז הוא אמר להם, השם עוז לעמו ייתן. השם עוז לעמו ייתן. כביכול, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעמו ישראל. אז נענו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. דהיינו, השם יברך את עמו בשלום, זה הכוונה, שאותה תורה שכלל ישראל מקבל, שיצא מזה, כן, שיצא מזה, טוב ושלום לכל העולם כולו. זאת הברכה שהם ברכו. ככה היה בזמן שקיבלנו תורה כראוי. בזמן שקיבלנו תורה כראוי, כך היה המצב. קיבלנו תורה, וזה היה בעת קבלת התורה. דהיינו, כן, זה הרי היה בו זמנית. אז היה הזעזוע הגדול. כשאנחנו הפסדנו את קבלת התורה, הפסדנו כשנשתברו הלוחות, אז נתגלה בעולם הדבר הנורא הזה שנקרא, וכל זה איננו שווה לי. כל זה איננו שווה לי. הסלידה, האי אפשרות לראות בכלל את אותם אלה שהם ברכו אותם זמן קצר קודם. הם ברכו אותם, השם יברך את עמו בשלום. אז נולד בעולם, כן, אותו כוח, שהוא הכוח שהוא, הכוח ש... אין לך פורענות בעולם שאין אימא מחטא העגל. אין פורענות באה לעולם שאין אימא מחטא העגל. חטא העגל הוא השורש לכל הפורענויות שלנו. כל מה שקורה לנו, בכל העולם כולו, בכל היקף העולם כולו, כל היקף העולם כולו, בכל היקף הזמן, כן, כל משך הזמן, אנחנו בצרות, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. בכל דור ודור עומדים עלינו זה קרה בחודש הזה. זה החודש שבו כל מה שהיה לנו, כל מה שהתגלה לנו, נלקח בחזרה. כל מה שהיה בידינו, הפסדנו. הדבר היחידי שנשאר בידינו, הדבר היחידי שבאמת נשאר בידינו, זה שאנחנו אל העולם כולו אנחנו לא יכולים לחזור. אנחנו לא יכולים לחזור אל העולם. אבל אנחנו חייבים לחיות ביחד איתם. הקדוש ברוך הוא דן אותנו. כן? אז, באותו זמן, שני דברים קרו בחודש תמוז. חטא העגל, כמו שידוע. ועיקר חטא המרגלים. דהיינו, כל החודש, מתחילתו ועד סופו, המרגלים הלכו וראו לא נכון. מתחילתו ועד סופו. כל החודש כולו מתחילתו ועד סופו. אחר כך, מתוך הראייה הזאת של כל החודש הזה, אז הם הגיעו בחזרה לכלל ישראל, והביאו את כולם לבחייה של חינם, שהיא גרמה בחייה לדורות, ומאז אז ויישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. וביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם. לך נחה את העם הזה. וביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם. ביום פוקדי את חטא המרגלים ופקדתי עליהם את חטאתם בעגל. כך כתוב בחז"ל, כך אומר רש"י. חודש ניסן, יש עוד אחד המקבילות שהזכרנו אותם אבל לא, כן, לא ביארנו, עוד אחד מהמקבילים של היוד בית. האלף בית מורכב משלוש אותיות שהן קבוצה אחת, שבע אותיות שהן קבוצה שנייה, שלוש אימות שבע כפולות ושנים עשר פשוטות. חף בית אותיות האלף בית, אז הן מורכבות משלוש, שבע ושנים עשר. כנגד השנים עשר פשוטות, אז מקבילים להם חודשי השנה, כוחות האדם, האיברים, המזלות. האותיות הפשוטות הן ה' ו' ז', א' ב' ג' ד' שייכים לקבוצות האחרות. א' שייך לקבוצה הראשונה של השלושה, ב' ג' ד' שייכים לקבוצה השנייה של השבעה. ה' ו' ז', ח' ט' י', ל' נ' ס', ע' צ' ק'. אלה הם היוד ב' פשוטות. וכל היתר שייכים לקבוצות האחרות. באופן שחודש ניסן נברא באות ה', זאת האות הראשונה מהפשוטות, וחודש תמוז נברא באות ח', שזאת האות הרביעית מהפשוטות. ה', ו', ז', ח'. וזהו החודש הרביעי. המשמעות של האות ח', כמו שכתוב בחז"ל, המשמעות של האות ח', זה חז"ל מלמדים אותנו, זהו ההבדל שבין חמץ ומצה. חמץ ומצה. חמץ זה מם וצדי עם חטא, מצה זה מם וצדי עם ה. אז מגלים לנו רבותינו, מגלים חז"ל עצמם, זה כתוב בספר הזאת. על בסיס דברי הגמרא הידועים במסכת מנחות, כתוב בגמרא. הגמרא אומרת, כי בקה ביוד קי השם צור עולמי. העולם נברא באות יוד ובאות ה'. אלה שתי האותיות שבהם נברא העולם. העולם הבא נברא ביוד, העולם העליון נברא ביוד, העולם שלנו, העולם התחתון שבו אנחנו חיים, העולם הזה נברא בה'. אז מה שנוגע לנו עכשיו זה האות ה' שבו נברא העולם הזה. אז אומרת הגמרא, למה העולם נברא באות ה'? אות ה' יש לה שני פתחים, הפתח התחתון והפתח שבין הקו השלישי והקו העליון. שני פתחים, האדם צריך בעולם הזה שני פתחים. פתח אחד בשביל האפשרות ליפול, ופתח שני בשביל האפשרות לחזור. שואלת הגמרא, למה צריך פתח נוסף? וליעיל בהי, שואלת הגמרא, שיחזור באותו פתח שהוא נפל. אותו פתח שהוא ירד ממנו, שהוא נפל בו, שיחזור דרכו חזרה. הפתח קיים. אומרת הגמרא, לא מסתיים מילתא. הפתח הזה הוא פתח לכיוון אחד, לדרך אחת, ליפול. הפתח ליפול אי אפשר להשתמש בו כדי לחזור. אם בפתח הזה נפלנו, בפתח הזה לא נוכל לחזור. אז הקדוש ברוך הוא קרא בשבילנו, חצב בשבילנו פתח נוסף כדי שנוכל לחזור דרכו. אבל זהו פתח נוסף, פתח בפני עצמו. וליעיל בהי, אומרת הגמרא, לא מסתייעה מילתא. זה לא ילך. זה לא ילך. ההבדל שבין חמץ ומצה זה כך. כל דבר שהוא לא ראוי לחימוץ הוא לא קשר למצה. אז כדי לעשות מצה, אז אנחנו חייבים לעשות מצה מדבר שנמצא בו תחילת התהליך להחמיץ. זה חייב להיות. אני חייב לקחת אותו מתהליך הזה ולהעביר אותו לתהליך אחר. לקטוע את אותו תהליך שהוא לא, כן, שהדבר לא ייכנס למסלול הזה, ואז הוא יהפוך להיות מצה. המצה צריכה ה', החמץ צריך ח'. כשהדבר מתחיל להחמיץ, אז הוא מתחיל ליפול. כשאין לו לאן לחזור, אז הוא ימשיך. אז הוא ימשיך, יחמיץ ויהיה חמץ גם הוא. המצה זה נקרא לא לתת לו להמשיך באותו מקום, אלא להכניס אותו בפתח הבא. להוציא אותו משם ולהביא אותו לפתח חדש. כך, אני לוקח אותו מתהליך שכבר הייתה ההתחלה שלו. כשנותנים מים על גבי עיסה, זה תחילת תהליך של חימוץ. זה צריך לקחת זמן עד שהדבר מתחמץ. אבל אם הדבר לא התחיל תהליך חימוץ, אז הוא לא קשר למצה. את המצה אנחנו חייבים לחטוף. אנחנו חייבים לשבור את התהליך ההוא ולהעביר אותו למקום אחר. זאת המצה. בחודש ניסן, בורא העולם הוציא אותנו מארץ מצרים. הוציא אותנו ממצרים. הוציא אותנו ממצרים, זה הכוונה. התהליך שהתחיל לא נגמר. הוציא אותנו ממצרים, זה הכוונה. אסר לנו חמץ וציווה עלינו מצה. כך יצאנו ממצרים. בחודש תמוז אנחנו התחלנו תהליך והמשכנו אותו ואין לנו דרך חזרה. אין, איבדנו את הדרך חזרה. חזרנו בתשובה, חזרנו בתשובה. משה רבינו נשתתח בכל התפילות כולה. והתפלל. והקדוש ברוך הוא שמע, אבל הוא לא החזיר אותנו למצב הקודם. המצב הקודם אותו איבדנו. את הלוחות הראשונים איבדנו. אין לנו אותם. מה שנשאר בידינו זה הלוחות השניים. אל מה שאיבדנו לא חזרנו. בחודש הזה התחילה ההידרדרות של שלל ישראל. מכאן התחלנו ליפול, והנפילה נמשכת, והיא נמשכת עד היום. אבל הכל התחיל פה, דווקא בחודש הזה. פה התחיל הכל. אנחנו שומעים את המקור, שומעים. יצאנו ממצרים בזכות אברהם. אברהם, יצחק ויעקב, אזכור את בריתי, ויצאנו ממצרים, בזכותם יצאנו ממצרים. כאן, במקום הזה, זה נראה שכאן התחילה נפילה, וכאן זהו, כאן אנחנו איבדנו את אותה זכות. הקדוש ברוך הוא, הזכרנו, כמו שהזכרנו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בפירוש, איחר אפי בם ואכלה, הרף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול. היינו, נגמרה אותה זכות אבות, אותה זכות שעמדה לנו, אנחנו הפסדנו אותה. זהו העומק שמתגלה במה שנשמע סיפור חסר ערך של מה שהרמב"ם מגלה כאן. כאן זה המקום. שהתגבר הצד השני, דהיינו החלק האנטי אברהם שהיה בעולם, אז ידו גברה. הסוד שמגלים לנו פה, מה מלמדים אותנו פה, מה רוצים להגיד לנו בזה? מה רוצים להגיד לנו? הלכה למעשה. מה אנחנו צריכים? אם כן, אז מה? מה עלינו לעשות? כאן נמצא העומק. מגלים לנו פה שמה שאנחנו כן צריכים לעשות בחודש הזה, זה לחזור ולהיות זרעו של אברהם באמת. לחזור לאותו עיקר ששתל אברהם. החודש שהוליד עבודה זרה, מחכה למי שיעקור עבודה זרה. זהו החודש שבו אותה עבודה זרה, שאברהם אבינו עקר מן העולם, אז בחודש הזה היא נולדה מחדש. וזהו החודש של אותו אחד, שהוא היה הלעומת זה בתומעה של אברהם אבינו בקודש. כאן התחיל הכל. חטא העגל. כאן נמצאת הפתיחה של כל ההידרדרויות שלה, כל החטאים וכל הצרות. וכל הנפילות, וכל מה שקרה וקורה איתנו, עד ביאת הגואל במהרה בימי. כל מה שקרה וקורה איתנו, כל זה התחיל פה. אנחנו צריכים להיות אלו. כן. אנחנו צריכים להיות אלו. באופן מיוחד, אנחנו צריכים להיות אלו. דורשים מאיתנו שאנחנו נהיה בני אברהם. כל בר דעת מבין, כל בר דעת מבין היטב, זה ברור, גם זה גלוי לכל העמים, שהצרות הנוראות שיש לנו מהסובב אותנו פה, אילו אנחנו היינו בני אברהם באמת, אז היה ברור לגמרי, ברור לגמרי, בלי שום פקפור, מי הם זרעו של אברהם. אבל מכיוון ש... אסור לקטרג, אבל מכיוון שאנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, הדבר לגמרי לא ברור. זה לגמרי לא ברור. אנחנו בכלל לא נראים כמו בני אברהם. העיקר ששתל אברהם, עליו אנחנו חיים. עליו אנחנו חיים. אם נהיה איתו, אם הוא יהיה העיקר שעליו אנחנו חיים, אז הכל יהיה ברור. כל הבריתות כולן תתקיימנה. כל הבריתות כולן. אם אנחנו לא נחזור לאותו עיקר ששתל אברהם, אין לנו מה לקוות. שום דבר בעולם לא יציל אותנו. רק זה. רק זה. כבר הובטחנו על זה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, כן. בלי סוף. הבטחות ברורות, מפורשות. ואם נתעקש, אם נתעקש, אז מפורש, וככה גם נפסק להלכה. אז יצטרכו להעמיד עלינו עוד פעם מלך קשה כהמן. אבל אז ישראל יעשו תשובה. מלך קשה כהמן זה הכוונה. מישהו שמוכן לתת את הכל. זהו הרמז של החודש הזה, זה הצירוף של החודש הזה. אם כל זה איננו שווה לי, פירוש שאת כל זה אני מוכן לתת, כי זה כלי אין חפץ בו. את כל זה אני מוכן לתת כדי לחסל את אותו אחד. שהוא כבר בין כה וכה מחוסל ועבוד. את כל זה אני מוכן לתת כדי לחסל. זה מה שרצינו לבאר. אני מקווה שהדברים הובנו. ומי שיתבונן בהם יבין יותר ויותר. השם יעזור לנו. ונחזור לעיקר ששתל אברהם,
ובורא העולם יציל אותנו ויראינו נפלאות כימי צאתנו ממצרים.